פרשת השבוע. כן. פרשת השבוע מדברת בכל מיני איסור העריות. לא תקרבו לגלות ערווה, אתה מדבר איתנו על קידוש השם. מצוות קידוש השם הייתה מצווה מיוחדת בעם ישראל. וכאן אני רוצה רק לספר לכם סיפור יפה. כמה כוח של החינוך הוא חשוב. פעם אמרתי לכם את ההבדל הגדול בין התפעלות מניסים לבין חינוך. אמרתי לכם את זה. וכאן אתם מוצאים את הפרשה הזאת בדיוק. בזמן בעלי התוספות, אז עברו נושאי הצלב, שקראו להם מסעות הצלב, בזמן ראשי, היה כמה מסעות הצלב בזמן רבנותם, ועשו שמות בקהילות בעם ישראל. בין הפעולות הנוראות שעשו, שהם רצחו והרגו והיו מאלצים את היהודים לעבוד עבודה זרה. אותו שהיה עובד עבודה זרה, הם עזבו אותו. אז היו בין החכמים שכולם מסרו את עצמם על קידוש השם. כך כותב בנימין מתודלה. הוא כותב שהגעתי לצרפת, מקום של רש"י ובעלי התוספות. לא, אני, תראו את זה פעם בספר מסעות בנימין. יש לכם את זה בקמפיוטר. מסעות בנימין של בנימין מתודלה, הוא היה בזמנו אחרי קצת הרמב״ם, והוא הלך וביקר בכל מיני מקומות בעולם. והוא אומר, מה אני אגיד לכם שהגעתי לצרפת, מה אני רואה? אהבת התורה, מסירות נפש למען התורה. ואז כשבאו המסעות הצלב אליהם, כמעט כולם מסרו את עצמם על קידוש השם. לא היה אפילו אחד. כמובן היו מומרים, היו רשעים, אבל כמעט כולם. אפשר היה עכשיו בין בעלי התוספות שתי שיטות. הייתה שיטה אחת לשחוט את הילדים. ויש לכם כאן ספר בראשית עם בעלי התוספות, אני אקרא לכם את זה. הייתה שיטה אחת לשחוט את הילדים. לא ניתן שהילדים שלנו, חס ושלום, יהיו עובדי עבודה זרה. אז לקחו את הילדים הקטנים, והיה שם רב אחד, שהיה הולך מבית לבית ולוקח את התינוקות ומברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שקידשנו וציוונו על קידוש השם והיה שוחט אותם. היו רבנים שהתנגדו לו והבעלי התוספות היו יותר נוטים שהילדים לא, אבל אני אגיד לכם תקף סיפור מעניין מאוד על ונקדשתי בתוך בני ישראל. זה בעלי זה פירושו בעלי התסכים בעלי התוספות. כן, אז אני אראה לכם עכשיו מה שכותבים בעלי התוספות. כן, נוח. כן. בעלי התוספות. נוח. כן, מה שאתם אומרים. בוא, תקרא את בעלי התוספות, ותראה ממסירות נפש שהיה להם עד כדי כך, עד כדי כך, שהם עשו אפילו דברים לא לפי דעת רמותינו. הם לא הסכימו לזה. כאן. קרא את הסיפור הזה.
לסזן, דעת זקנים בעלי התוספות, אנו פסוק
ואחד דמכם לנפשותיכם את ראש.
אז הרע לחונק עצמו, ואמרו בבראשית
הבא, זאת אומרת, אחד דמכם לנפשותיכם, אם אתה הרגת את עצמך, גם תשלם על זה, בגיהינם, כן.
מעשה ברב אחד, שחט הרבה תינוקות בשעת השמד, כי היה ירא שיעבירום על הדעת. והיה רב אחד עמו, והיה כועס עליו ביותר, וקראו רוצח, והוא לא היה חושש. ואמר אותו רב, אם כדבריי, יהרג.
זאת אומרת שעשו, אתה עושה איסור, אתה תמוד מיתה משונה.
וכן היה, שתפסו עקום, והיו פושטין אורו, ונותנים חול ונהור למסע. ואחר כך נתבטלה הקצרה, אם לא שחט אותן את הנקות, היו ניצולים.
אבל בקיצור, הייתה מחלוקת גדולה בין בעלי התוספות, האם לשחוט אותם או לא. אבל כאן יש שאלה גדולה. מצוות עשה של קידוש השם. ילד קטן הוא לא חייב בזה. איך הוא היה שוחט אותם? אלא כנראה שהם הבינו שהמצוות עשה זה על ההורים שלהם גם. אתם צריכים לזהר שלא יצא מביניכם גם כן חז ושלום עובדי עבודה זרה. זה הייתה כנראה המחלוק בין שני הרבנים. וכאן אני אגיד לכם סיפור מעניין. מצאו תשובה מרבי מאיר מרוטנבורג. שמישהו בא אליו ואומר שבאו הגויים להעביר אותנו על דעתנו, אז אני לקחתי סכין ושחטתי את אשתי ואת הילדים וגם רציתי להרוג את עצמי אבל במקרה ניצלתי, כנראה לא שחט מקום מסוכן. אז הוא אם צריך לעשות תשובה או לא. הוא אומר לו, לא, אין צורך לעשות תשובה. מכיוון שככה עשו גם גדולי הדור שלפנינו. רבנו מאיר מרוטנבורג, גדול הדור של אירופה. הוא אמר לו, אינך צריך לעשות תשובה, לא עשית שום דבר רע בדבר הזה, זה מראה לכם מה זה חינוך. כשאתה מחנך יהודי, זה שווה יותר מכל הניסים. אבותינו ראו את כל הניסים במצרים, והלכו לעבוד עבודה זרה. למה? שהיו רגילים בעבודה זרה במצרים. אז ראו את כל הניסים, ואת כל הפעולות, ומה שהם הולך לפני מיומם, תוך כמה ימים, שמשה רבנו איחר, כמה שעות איחר?
שש שעות.
כמה ימים, כמה רגעים, כמה שעות, כבר נהיה בלגן גדול בעם ישראל. והם עשו להם עגל אלה אלוהיך ישראל. ואילו בעלי התוספות, שלא ראו שום נס, מסרו את עצמם על קידוש השם. אז אנחנו יודעים הפרשה הזאת של מנקדשתי. כולם אומרים שהמלאך, אמרתי לכם את זה פעם, שהמלאך לא מדייק, המגיד. יש רבי יוסף קארו, היה לו מגיד. הסיפור שהיה לו מגיד, זה לא סיפור שבא אחרי זמנו. בימיו היו אומרים את זה. יש מכתבים, יש לי ספר שנקרא חזיונות מארחוש. הוא כתב את זה בעצמו. והוא אומר שהמגיד אמר למארחוש, אני אהיה אדם גדול, כך הוא כותב. המגיד אמר לרבי יוסף קארו, לבית יוסף הוא קרא לו. המגיד אמר לרבי יוסף קארו, הבית יוסף, שאני אהיה אדם גדול. ומביא הרבה סיפורים. המגיד. זאת אומרת, בימיו כבר העידו שהיה לו מגיד. זה לא כמו הסיפורים שמספרים שהמהר"ל מפראג עשה גולם אחרי מאות שנים, סיפורי סבתות. עליו העידו בימיו שהוא היה עוד חי, רבי יוסף קארו, והיו בדורו אנשים שאמרו שיש לו מגיד. אז כולם שואלים שאלה גדולה. הוא כתב ספר בשם מגיד משרים, מה שהיה אומר לו המגיד. אז הוא כותב שהמגיד הבטיח לו שהוא יזכה למסור את נפשו על קידוש השם, כמו שלמה מולכו. רבי יוסף קארו, זכר צדיק לברכה, מורנו ורבנו, מרן, הוא היה כששרפו את רבי שלמה מולכו. שלמה מולכו היה יהודי אנוס שחזר לדת, ואמרו לו, אנחנו נהרוג אותך, נוצרים, אם תחזור לך לדת הנוצרית, הוא אמר, אני לא חוזר. ושרפו אותו חי. שמו לו עצים סביבו ושרפו. ורבי יוסף קארו ראה את זה, והוא אמר, אני רוצה להיות כמוהו. אני שואף, והמגיד הבטיח לו, ולא התקיים, הוא חי עד 87 שנים, בגיל 84 נולד לו בן, חיים הכי טובים שיכול להיות. גם לא היה חסר לו פרנסה, לא היה חסר לו כבוד, הארי עצמו שאל אותו שאלות, היה אדם הכי מכובד בעולם, הרמה, רבי משה איסרליש, שהוא היה גדול רבני אשכנז, אומר כל החולק עליך כחולק על השכינה, כבוד, האיש הכי גדול בדור הוא היה, רבי יוסף קארו. אשכנזים, ספרדים, גאוני הדור, כולם כיבדו אותו. איפה שאתה תמות, ישרפו אותך. אז הוא אומר על זה, היה רב אחד שנפטר לפני כמה שנים, דיבליצקי קראו לו. דיבליצקי, הוא היה מקובל. הוא אומר שלפעמים המגיד אומר דברים לא אמיתיים. מביאים גם משם הגר"א שהמגיד מדבר מעצמו, מהתורה שהוא למד. לכן הוא אמר למרן כמה דברים לא נכונים. הוא אמר לו, לא תאכל בשר, בזמן שכתוב שצריך לאכול בשר. איך זה יגיד לו, לא תאכל בשר? הוא אומר שהמגיד לפעמים הוא מכחש. גם רבי יוסף קארו, הרב הארי, יש לנו כאן ספר. יש לנו ספר של שער המצוות. הוא אומר שלפעמים יש כמה מיני מגידים. יש מגידים שלא הכל הם אומרים אמת. חלק אמת, חלק לא אמת. זה המסקנה שלהם. אבל אני אגיד לכם את החידוש שלי. מה יותר קשה? לחיות 87 שנים לדקדק וכל יום לחכות ליום שישרפו אותי? או שברגע אחד אדם הוא נגיד, תופסים אותו ושורפים, אומר, אני מוכן לסרב ועולה. מה יותר קשה?
לחיות כך.
זה מה שיפתח לו המגיד. אמר לו, אתה תמות כמו רבי שלמה מולכו, שכל יום הוא היה מחכה ומצפה מתי יקיים את מצוות קידוש השם. אז הוא ציפה לזה. וכל יום הוא חי לפי התורה. כל יום היה מדקדק בתפילות ואומר, ריבונו של עולם, באמצע התפילה שהיה מכוון, בכוונה שלמה, אני מוסר עצמי על קידוש השם, השם אלוקנו, השם אחד, אני מוכן, אם עכשיו באים ושורפים אותי, אני שמח בזה שקיימתי את המצווה של קידוש השם. זה היה מרן. אז באמת המגיד שיקר לו או לא שיקר? לא שיקר. אמר, אתה תזכה, אתה תזכה שאתה כל יום, שלמה מולכו שרפו אותו פעם אחת, ואותך שורפים 87 שנים כל יום. זה היה מעלה של קידוש השם. עם ישראל תמיד יסתיים במצוות קידוש השם. ואני אספר לכם רק סיפור מעניין מאוד, שהיה בזמן השואה, השואה הארורה הזאת שעכשיו הימים האלה, זה יום השואה והגבורה, למה עושים את זה באותו יום? שבאותו היום נסתיימה המלחמה בגטו, גטו ורשה. בגטו ורשה היהודים החליטו לצאת למלחמה, אף על פי שהיו פתוחים, שאין שום סיכוי. אבל אמרו, נמות בצורה מכובדת, נמות שאנחנו יהודים נקדש שם שמיים. שם הוא מספר שמצאו איזה בקבוק אחד. מצאו בקבוק אחד בתוך אחד הסלעים שכתוב ככה. ריבונו של עולם, אתה רוצה שאנחנו נעזוב אותך? אתה מביא לנו צרות שלא היו לאף אומה ולשון. אבל תדע לך, ככה הוא כותב במכתב הזה, בתוך הבקבוק שזה נשמר, אולי זה נמצא ביד השם אפילו. תדע לך שעם כל הצרות ועם כל הבעיות, אנחנו נשאר יהודים, מאמינים בך ונאחד את שמך בעולם. זה בזמן השואה. בזמן השואה הנוראה שהייתה, שזה הסתיימה המלחמה, אני לא יודע אם אתם יודעים את הסיפור, היו גם הגדולי תורה שם. אחד מגדולי התורה היה שם ברבשן רבי מנחם זמבה. כן, אני גם שמעתי איך מאדם שהיה, קוראים לו הרב גנצפי, הרב שהוא היה בשעה שהוציאו את רבי, את הרב וסרמן להורג. הוא אומר ככה, אני הייתי איתם בגטו. ובגטו שמו אותנו את כל היהודים, ואנחנו היינו ילדים קטנים רזים. יכולנו להיכנס בתוך הקירות. ותמיד כשהיו באים הגלסקים, הליטאים עם מחשמם, ביחד עם הגרמנים עם מחשמם, את העבודה המלוכלכת עשו בדרך כלל הליטאים והאוקראינים. הגרמנים הארורים האלה היו מעליהם, הם היו רק נותנים להם הוראות. הוא אומר, כשבאו לקחת אותו, אז אני שמעתי איך שהוא היה אומר, למה אתם מכים אותי? אני הולך. הוא היה יושב ולומד מסכת יבמות, והיה מלומד ולומד, ואמר זה, השתלטה דגולה, שלקחו אותו שם, אחד מהם ניצל, שלקחו אותם להורג. היו לוקחים אותם קבוצה ויורים בהם. היו לוקחים אותם כל פעם, הכניסו אותם למקום אחד גדול, וכל פעם היו לוקחים יהודים. אבל הם הבינו, שם את המסורת לוקחים, שומעים יריות, טה-טה-טה-טה-טה-טה, לא עושים אותם. לקחו אותם שם. אז הוא עמד ואמר, יש עדויות, שהוא עמד שם ואמר, רבותיי, יש דין של פיגול. מה זה פיגול? שאדם בשעה שעושה את הקורבן חושב מחשבות לא טובות. למשל, חוץ לזמנו, חוץ למקומו, שאדם שוחט את הקורבן, אבל צריך לאכול אותם במקום כזה, בתוך הקלעים, בתוך הקלעים, או צריך לאכול אותם בירושלים, והוא חושב מחשבות זרות. או חוץ לזמנו, מותר לי לאכול את הקורבן הזה כך וכך ימים, ליום הלילה עד חצות, ואני מוסיף, לא, אני אוכל אותו כל השבוע. זה נקרא פיגול. אומרת, היום יש לנו את המצווה של הקורבן. מה זה הקורבן? אנחנו. אנחנו מייחדים שם שמיים והורגים אותנו בגלל שאנחנו יהודים. אל תפגלו, אל תערערו אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. יקבלו את הכל באהבה. זה יש עדים, עדים שהוא אמר את זה. מה זה קידוש השם? אנחנו אומרים, ונקדשתי בתוך בני ישראל. לעשות, להתייחד קידוש. היום כולכם יכולים לקיים את המצווה הזאת. אני אגיד לכם איך. תעשו מצוות קידוש השם. כשאדם מתנהג כמו יהודי, לא גונב, לא משקר, שזה יהיה סמל. פעם באו אליי תלמידים ומצאו תיק, ארנק. ובתוך הארנק היה צלב והיה שם של אישה גויה, ספנישית. תקף מיד הם זיהו את זה, והיה שם כסף ומסמכים. הם באו אליי ואמרו, הרב, הם חייבים להחזיר. תראה, מה זאת אומרת? בגמרא כתוב שלא להחזיר לגוי, אבל אתם חייבים להחזיר. אמרו, למה? שזה קידוש השם. אז הם הלכו, לפי מה שהיה כתוב את הכתובת, הלכו לבית שלה, של הגויה, ודפקו בדלת, והגויה פתחה, אמרה, כן, מה אתם אומרים לו? באנו להחזיר לך את הארנק. הוא התחיל להלל, כל כך להלל, כל כך לשמוח. כמה זה היה חשוב לי, היה לי כל מיני מסמכים מאוד שלא הייתי יכולה להשיג אותה. או, איזה... הכסף זה בשבילכם. היה שם איזה סכום כסף. את זה אנחנו נותנים לכם. תודה רבה שהבאתם לי את המסמכים. זה תלמידים שלי. אז הם אמרו לה, לא, כסף זה לא נכח. שאלה למה, למה? אמרה, מצווה אסור לנו לקחת כסף. אמרה, מה? ככה יהודים חושבים? או כן, כמה שאנחנו מחזירים עבדה, זה נקרא קידוש השם, אמרה ואיליים, יהודים כך צריכים להתנהג. צריכים להיזהר מאוד מאוד שלא יחס ושלום חילול השם. לא לעשות שום דבר ולהגיד, נותן לרמות גויים וזה, והמתאום הגויים מטעה אותו, נותן לאט, לא חס ושלום. אנחנו נמצאים כאן היום במדינה שכל דבר קטן שעושים זה נהיה ישר, ישר בכל העיתונים. היה פעם יהודי אחד שקנה שולחן, אתם יודעים את הסיפור?
כן.
יהודי אחד... יהודי אחד קנה שולחן. והוא בא לבית, שולחן קנה אותו בפרוטות, מאיזה מקום שמוכר דברים ישנים. והוא לקח את השולחן לבית, והוא מסדר אותו וזה, פותח אותו קצת, והיה ישר, פתאום, מה הוא רואה? במקום נסתר יש 90,000 דולר. 90,000 דולר. אז הוא הלך וחיפש של מי היה באמת בעל השולחן, והחזיר לו את זה. והיה בכל העיתונים אומרים, שתראו, זה נקרא קידוש השם. ונקדשתי בתוך בני ישראל. לא צריך דווקא להישרף, לא צריך גם להישחט על קידוש השם. יכולים לעשות קידוש השם שיהודי מתנהג במידת החסד, במידת הרחמים. יהודי יש לו לב טוב, רוצה לעזור לאנשים, רוצה להחזיר עבדה לבעליה. והגברה אומרת, פעם שאלו את רבי נתן אייבשיץ את השאלה הזאת, מה פתאום הגמרא אומרת שלא להחזיר עבדה לגוי, למען שפות ערבה את עצמה? שאלו אותו. אז הוא אמר להם דבר יפה. אומר שאני אספר לכם מה שהיה איתי. שפעם אחת, איזה יהודי אחד, החזיר עבדה. ובא איזה רוזן אחד בזמני, ואמר, כן, זה שלי הכסף הזה, אבל מה, היה לו כפול כסף. נגיד, היה 10,000 דולר, הוא אמר לו, היה 20,000 דולר. אז הביאו את היהודי הזה למשפט. והיו, הקהילה הייתה בדאגה גדולה, אמרתי שאני אלך לשופט, הייתי ילד. ואמרתי לשופט, אדוני השופט, רק דבר אחד אני רוצה לומר לך. היהודי הזה הוא לא גנב, אם הוא גנב, היה גונב את הכל. מה הוא צריך לגנוב רק חצי? אלא מה? הוא יהודי טוב, הוא לא גנב. ולמה אתה אומר חצי? וגם הגוי, הגוי הוא לא שקרן, הוא אדם גדול, מהאנשים הגדולים שלהם רוזנים. אבל מה? זה לא אותו עבדה, וזה לא אותו האדם. הוא מצא דבר אחר, והשופט קיבל את הטענה. ואמר, כן, היהודים הוא היה גנב, הוא כותב את הכל. אתה אומר שיהיה לך 20, זה לא שלך, זה מישהו אחר. הוא אומר, השאירו את זה כמה חודשים בבית משפט, ונתנו את זה ליהודי. הוא אומר, זה היה הסיבה. יהודים אמרו, אל תתעסקו עם הגויים. אסור ליהודי תעסק עם הגויים. יש גמרא שאומרת, שלא מדליקים את הנרות חנוכה משום הסכנה. מה היה הסכנה? מה הייתה הסכנה? תקראו את רש"י, שהיו הפרסים, מה היו עושים להם? היו לוקחים את הנר. יש בגמרא סיפור שפעם רב יוסף ישב ובא הגוי ולקח לו את הנר, יום האדם, היו לוקחים, אז מה הסכנה? שהוא בא להתעסק עם גוי, זה היה סכנה. לכן הגמרא אומרת, אל תתעסקו איתם, אל תתעסק עם העבדות שלהם, תשתוק, יהודי תשתוק. אבל היום בימינו, שזה להפך, יש קידוש השם שמחזירים עבדה ליהודי, כמו רבי שמעון בן שטח. אדרבה, אנחנו צריכים לקדש את השם, להראות לעולם שיהודי זה העם שנבחר בו השם, הוא עם ישר, צדיק, נאמן, ולא לעשות שום דבר חס ושלום שיגרום נזק ואיזה שכן או למישהו. למען צדקו יגדיל תורה ויעדיל, תודה רבה.